יום שני, פרשת בשלח. גם היום, רבותיי, הפותח בכל יום, יש לנו דברים מעניינים ומרתקים שנאספו על ידי צוות התלמידי חכמים של דירשו. נספר לכם מי היו חולבים את הפרות בבני ברק בשבת, מצאו גוי, גוי מיוחדים, איך הגיעו אליהם, מי הם היו? לא מה שאתם חושבים עליו. אנחנו נסיים בסוף עם סיפור מרתק על הסבא מסלובודקה, שהיה לו נוסח מיוחד בברכת על המיכיו. הוסיף עוד כמה מילים, מאיפה הוא לקח את זה, איך הוא הגיע לזה, מה קרה אחרי זה, סיפור מאוד מעניין. בענייני ההלכה אנחנו נדבר היום על הלכות הבדלה, פרטים בהלכות הבדלה. נתחיל עם הסיפור, הסיפור היומי מופיע בספר הרבנית, על הרבנית קניאזקי, שסיפרה על האברך כולל מעץ חיים, שהוא היה נכנס בקביעות לאיזה חנות של פירות וירקות של אחד המוכרים הערבים במחנה יהודה, והוא כל פעם היה מבקש לדעת אם הגיע פרי חדש. למה צריך פרי חדש? תשובה ברורה, אותו אברך חיבב כל כך את ברכת שהחיינו, והיה מהדרך לברך על כל פרי חדש שהגיע לשוק, גם אם המחיר שלו היה יקר. וכמובן שהפרוטה לא הייתה מצויה בכיסו, אבל זה לא מנע בעדו להתאמת ולקיים את אותה ברכת שהחיינו על כל פרי חדש. אחד הימים מספר למוכר שהגיע, הגיע פרי חדש, מנגו, אבל המחיר שלו הוא בשמיים. אברך כדרכו, לא אני דפף. ובשמחה של מצווה הוא מוציא מהארנק ומשלם את אותו מחיר כדי לזכות לברך שהחיינו. זה כבר היה יותר מדי בשביל אותו מוכר ערבי. לראות בן אדם ששמח על הסכום שהוא משלם, על מוצר יקר, סכום כזה גדול, ועוד שמח עם זה, רק בשביל לברך עליו, מה שהוא הסביר לו פעם. הוא מכניס לו לחנות, הוא שולף מהרצפה איזה אבן, והוא מראה לו את כל האוצר שלו, ששם הוא מחביא את כל הכסף שהוא צובר מהחנות. והוא אומר לו, אתה רואה, כל הכסף הזה ששמור איתי פה, יש לי מספיק. ואפילו אני לא קונה פרות בכאלה מחירים. ואתה שהחזות שלך מעידה עליך שאין לך הרבה כסף, אם בכלל, ואתה משלם כזה סכום רק בשביל ברכה. טוב, אותו אברך השאיר אותו עם הספקות, לא ניסה לשכנע אותו, והלך הביתה בשמחה. עם עוד פרי שאוכל לברך עליו שהחיינו. רבותיי, לא חלפו אל הימים ספורים, ואותו ערבי מת בפתאומיות. כנראה שהמשפחה או מי שהכיר לא היה מעוין להמשיך ולמכור, אלא העמידו את החנות למחירה. אותו אברך ידע בדיוק מה שיש בחנות מתחת לעגבניות והמלפפונים, מיהר לקנות אותה, וככה הוא זכה בכל הכסף שהיה מוחבא מתחת הרצפה, מה שהוא הראה לו. ללמדך שאותה חביבות של הברכה שהייתה יקרה וחשובה בעיניו, היא עמדה לו שיזכה לשכר כבר בעולם הזה. פירות, הקרן לעולם הבא, פירות לעולם הזה. זה הסיפור היומי. אנחנו מגיעים למדור פניני הפרשה. הנה נאמר לכם לחם מן השמיים, למען אנסינו הילך בתורתי אם לא. יש פה סיפור מעניין שהופיע בקאי אולטרג, על אברך מופלג שלמד בכולל של אחד הישיבות הגדולות. הוא הגיע למצב שכבר כמעט ולא היה מה להכניס בפה. לא לאשתו, לילדים. הוא נכנס לרב שטיימן, הוא אומר לו, אין פרנסה. הוא לא יודע איזה, האם מוטלת עליו חובה לחפש כולל אחר, שייתן קצת יותר, שישלמו, איפה שהוא למד כבר היו חייבים להם כמה חודשים אחורה, אבל הוא יודע שבמקום אחר הוא ילמד בפחות שטייגן מאשר באותו מקום שהוא נמצא שם עכשיו. מה לעשות? מסתכל על הרב שטיימן בעיניים מחייכות ואוהבות, הוא אומר לו, האם אתה חי בדחקות? האברך מסתכל והוא לא יודע מה לענות. שואל אותו מורן הרב שטיימן, לחם יש לך? מרגרינה יש לך? תפוח אדמה גם יש לך? כן, הוא משיב בחיוב, את זה יש. אמר לה הרב שטיימן, אם כן, אתה עדיין יכול להמשיך ללמוד בישיבה, והשם יעזור לך הלאה. הוא יוצא מהבית של הרב שטיימן, אשתו מקבלת טלפון, שהיא קיבלה עבודה, עבודה ממש נחמדה, שהיא חיכתה לה הרבה זמן. עוברים עוד כמה ימים, ואותו אברך מקבל מהישיבה את המלגה של כמה חודשים אחורה, שהיה צריך לקבל. מספרים שפעם פנה למורון זצ"ל, זה השיר, שביקש ברכה, שהוא יוכל לעבוד פחות שעות, כדי שהוא יוכל ללמוד יותר. ותהיה לו את אותה פרנסה, זה מה שהוא רצה. ענה לו הרב שטיימן, שבדרך העולם יש שוב שהיא השתדלות. צריך לעבוד כך וכך שעות ביום. אלא, שלבני התורה שמוסרים נפשם ללמוד תורה ומשליחים אחרי גבם כל תענוגות ומחמודות העולם הזה, אז הם זוכים להיות מאוכלי המן, מבחינת תמועת המחזיק כסמרובה. אבל מי שלא משליך את נפשו מנגד, אז הוא לא זוכה לזה, והוא צריך לעשות את ההשתדלות הנהוגה. אנחנו מגיעים לעניין הדיומה, אנחנו מדברים על ט"ו בשבט, על חוד של ברכת הפירות. אז כפי שלמדנו, מי שאוכל שני מאכלים שברכתם הראשונה שווה, ושניהם לא משיבת המינים, ושניהם שלמים, אלא שאחד מהם חביב יותר מהפרי השני. אז הוא צריך להקדים את הברכה על אותו פרי שחביב עליו. מה זה חביבות של פרי? יש בזה מחלוקת הראשונים. יש אומרים שאם בדרך כלל אחד מהם חביב עליו יותר, אז הוא צריך להקדים אותו, גם אם כרגע בשעת המאכילה, המאכל האחר חביב עליו יותר ממנו. כן, הוא אוהב תפוחים. מאוד אוהב תפוחים, חביבים עליו תפוחים. אבל עכשיו יש לו פה תפוח ואגס. משום מה בא לו עכשיו לגוון, האגס יותר חביב לו. לא. אומרת אותו דעה, אם תמיד חביב עליך התפוחים, אז אתה צריך לבוא לך מה שחביב עליך בדרך כלל. אבל יש את הדעה החולקת שאומרת שאם כרגע הוא לא רוצה בתפוח, הוא רוצה באגס. אז האגס קודם לברכה, גם אם בדרך כלל, התפוח, המאכל השני, חביב עליו יותר. ולהלכה, מה שחביב בדרך כלל, הוא זה שקודם לברכה. וממנו הוא איתם תחילה. ואחר כך, הוא יאכל את זה שחביב עליו בשעה זו. ואחריו ישוב לאכול את הראשון. עניין הדיוי מעל שיבובים. אז אנחנו מביאים פה מדברי השלו הקדוש בשם החרדים, שהיו רגילים בפיו של הגאון הצדוק רב שמואל אהרן לידר, זכר צדיק לברכה, על פי המבשר תורני. אז כתוב שמה, ישמע בחשק דברי חכם, כשדורש יראי שערת שמיים ודברי אגדה שמושכים ליבו של אדם. כמו שאמרו זה, שבזה ימחלו אבונותיו. וחייבים אנחנו ישמע כל מוכיח. שככה קיבלנו מפי המסורה, שלוש פעמים ונשמע. נעשה ונשמע זה אחד. אחרי זה ונשמע קולו בבואו אל הקודש, ודבר של מקום שלישי, ונשמע פתגם המלך. קיבלנו נשמע ונעשה עד עולם, כל אשר הצוונו. וגם קיבלנו ממשיך השלו ואומר שבכל עת וזמן יבוא מן דאומר רבנן, וידרוש תוכחות לרבים, שנשמע קולו בבואו אל הקודש. מה זה הקודש? הוא בית הכנסת שנקרא מקדש מעט. ולמה? כי לא לדרוש הכבוד. כי למלך הוא מלכו של עולם. וזהו אמרו, זה הנשמע השלישי, נשמע פתגם המלך, על דרך שאמרו כל מקום שנאמר במגילת אסתר מלך, סתם, ולא אמרו אחשוורוש, רומז למלכו של עולם. אף על פי כן, אף על פי שאין מקרא צמידי פשוט. ומסיים השלב ואומר, ולזה אמר משה רבנו ברבים, תוכחת האזינו השמיים. מי זה האזינו השמיים? הם העשירים הגבוהים, ותשמע ארץ, הם העניים השפלים בארץ. ולמה? כי לאלוקים הכבוד. וזהו שאמר, כי שם השם אקרא, אבו גודל לאלוקנו. עד כאן הדברים של השלה. ואנחנו מגיעים למדור קניין חוכמה פרק אובס. כתוב במשנה בפרק ב' עומר רבי לוזור ושקוד ללמוד תורה. יש פה סיפור מעניין שמופיע במעשה איש, סיפור שקשור לחזון איש, על איזה עסקן חרדי מארצות הברית שעזר, היה פועל רבות למען התורה, למען כלל ישראל. ובשעתו הוא סייע לאיזה פוליטיקאי שרץ כמה פעמים לנשיאות ארצות הברית מטעם אחת המפלגות, ואותו פוליטיקאי אחד הימים רצה להכיר לו טובה, שאל אותו איך אני יכול להכיר לך טובה. אז הוא אמר לו שהוא רוצה לבנות ישיבה בארץ ישראל, אז הוא מבקש ממנו שיקשר אותו לאחד האשרים שתורמים לו, שיתרום לו גם בשביל הישיבה. אז אכן אותו גוי קישר אותו לאחד מהידידים העשירים שלו, שהיה יהודי רפורמי, וביקש ממנו לעזור לרבי שלו. מיד קבעו לו פגישה איתו, אבל כבר בתחילת הפגישה מודיע לאותו עשיר, רבי, אני רוצה לעזור, אבל דבר אחד אני אומר מראש, אני שונא ישיבות, אפרי לפו מהשם הרחם, אבל תבקש ממני תמיכה בשביל ישיבה. אותו עסקן שמע את זה, פניו נפלו, אבל מיד הוא חשב על רעיון ואמר, אני רוצה לבנות בית מלאכה ללמד עניים אומנות, ובשביל זה באתי אליך. אומר לה עשיר, וואה, זה כבר סיפור אחר, אז קדימה, תעשו תוכניות ונתקדם. טוב, אז כאן שכר אדריכל, לכים תוכניות, תוכניות למבנה, והוא בא ומראה אותו לגביר. ואז הוא מתבונן בתוכנית, שואל אותו, מה זה החדרים האלו שם בסוף התרשים? הוא אומר, זה בשביל בית מדרש, פה ושם, בין שיעור לשיעור, ולמדו קצת, גם קצת תורה. אז אותו עשיר מתחיל לצעוק, אני לא רוצה ישיבה בשום אופן. אמר לה עסקן, אם רק ילמדו בין גברי לגברי, הוא תכנן הפוך, שילמדו כולם ורק קצת יעסקו במלאכה. טוב, אחרי מאמצי שכנוע אותו עשיר מסכים. אבל אותו עסקן הבין שבשביל כזה צעד הוא צריך לקבל הסכמה מהחזון איש, שגם ילמדו שם, שגם ילמדו שם עוד דברים. נסע לארץ, לארץ ישראל עם העוזר שלו. הגיע לחזון איש והוא מספר לו על התוכנית שהוא רוצה להקים מוסף שישלב בין לימוד תורה ללימוד מלאכה. החזון איש בתקיפות אומר לו בשום אופן לא. הוא מנסה ולהגיב, הוא מנסה שוב ואומר לחזון איש שזה יהיה רק עבור אברך שכבר למד 5 שנים בכולל, הוא יוכל להיכנס. אבל גם זה החזון איש לא מסכים. אז הוא שאל אותו למה, מה פשר ההתנגדות הנחרצת? ומסביר לו החזון איש שאחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי השואה הנוראה, אין תורה בעולם. העולם שמם, ואסור לוותר על כי הוא זה מתורה. אז חזר העסקן ושאל אותו, ומה יהיה אם נסיר רק לאברך שכבר עכשיו 10 שנים בכולל, ועכשיו הוא מבקש ללמוד איזה אומנות? אמר לו החזון איש, על זה אני כבר לא יכול להטיל איסור, אם כי אני לא שמח מזה. כשיצאו, חשב העסקן בנולד עצמו, מעניין לראות מה יצא בסופו של דבר, מדבר שהחזון איש לא שמח מזה. טוב, הם חוזרים לארצות הברית, העסקן ממשיך לתכנן את הפרויקט, אחרי ההסכמה בדיעבד שקיבל מהחזון איש. עוברים כמה ימים, והוא חושב שהגיע הזמן לקנות מתנה לאותו גביר. איזה מתנה? עלה לו רעיון לקנות לו שס בבלי, שונצינו, זה מה שהיה בזמנו, מתורגם לאנגלית. אוימר וייס הלך, קנה לו את השס, והוא מגיע למשרד שלו, להגיש לו את המתנה. מקבל אותו בסבר פנים יפות, אומר לו כבר הכין את הצ'ק, והוא מראה לו את המתנה. הוא רואה את המתנה שהוא הביא לו, הוא שמח, הוא אומר, הוא זה רעיון, באמת רציתי ללמוד מה ילמדו בשעות הפנאי בין שורי המלאכה. הוא מושיט יד לספוס את אחד מה-20 כרכים של השס, עולה לו ביד מסכת דובקמה, הוא פותח, נפתח עוד דף למתחת. אתם יודעים מה הוא ראה שם בגמרא? שור של אקום שנגח שור ישראל, חייב נזק שלם. שור ישראל שנגח שור של אקום, פטור. אותו גביר התמלא כעס וחימה, התחיל לצעוק, את זה אתם רוצים ללמד בעזרת הכסף שלי? תצאו מכאן מיד החוצה. גירש אותם בבושת פנים מהמשרד. כמובן שאת הכסף הם לא ראו. וכל הרעיון נגוז באשן. וזה, לקיים את מה שנאמר, רצון ירוב יעשה. אם החזון איש לא רוצה את זה, אז זה לא קרה. יש פה סיפור מעניין, מדור פניני הפרשה, סיפור מהדרך שיחו. על המאמצים לשמירת חומת השבת בבני ברק של פעם. ראו כי השם נותן לכם השבת, סומרת התורה. פעם באו לרב חיים קניבסקי לאחרונה, עם שאלה מרתקת, מעשית, מעשית ביותר. הגיע איזה אברך מערי הפריפריה ושואל אותו, שהוא מספר לו שהוא אברך ויש לו משפחה ברוכת ילדים, כן ירדו. הוא עומד לפני הניסויים של הבת שלו, ההוצאות גדולות, ואחד מקרובי המשפחה שיש באפשרותו, הוא רוצה לשלוח להם איזה סכום עגול לעזור להם. ומה השאלה? שאותו קרוב לא שומר תורה ומצוות כלל, מתנהג כגוי לכל דבר שמר השם. אבל יש לו אהבה גדולה עליהם, ולכן הוא רוצה לעזור. האם מותר לקחת ממנו כסף? או שלא? הוא מוסיף שאם לא יקחו ממנו את הכסף, לא יהיה בזה פגיעה. וחי גבנה, וזה לא השאלה פה. אז חיים אומר לו, במוסקל ראשון, מסתבר לדמות ילדים של הרמב״ם, שאסור לקחת צדקה מגוי בפרסיה, אלא רק איזה פיקוח נפש. אדם כזה שמתנהג כמו גוי, לכאורה יש לאסור לקחת ממנו. אבל רבינו רב חיים קרנסקי מערער, הוא אומר שמכיוון שסוף סוף היהודי, אז כדאי לקחת ממנו את הכסף, שבזכות המצווה הזאת היא תגרור אותו לעוד קיום מסוות. ואולי, והלוואי, ובזכות זה יחזור למוטב. ואגב זה, סיפר רב חיים קרנסקי, שהוא נזכר בצעירותו על קבלה של עזרה מגוי. הוא מספר שכאשר תושבי בני ברק, העיקר הפרנסה שלהם הייתה מחליבה של פרות, והם שמחו להקל לחלוב בשבת עם כל מיני קולות שונות. החזון איש לא היה לו ניחי בזה. הוא רצה שיחלבו על ידי נוחי, אבל לא רצו להשתמש עם השכנים הערבים. ומספר את חיים קרנסקי שבאותו זמן היה בירושלים אחד מלך אתיופיה, מלך חבש קראו להם בזמנו, אביסיניה. הוא ברח מהאיטלקים, טליאנים, רדפו אחריו, והאנגלים שבאותו תקופה שלטו בארץ ישראל תמכו בו, שואל בן בריתם. אז הוא בא לירושלים עם 13 ארגזי זהב, ועוד כמה גנרלים שלו. אז נספר רב חיים שרב שלמה גרינמן עלה עליהם לירושלים, והוא ביקש מהם שיבואו לבני ברק לחלוב את הפרות. והם הסכימו לבוא בשכר של בקבוק בירה. למה דווקא בקבוק בירה? אז סיפר רב חיים שהם אמרו שלא חסר להם בעצם כלום, הם סמוכים על שולחן המלך. אלא היות שהמלך נותן להם רק שלושה בקבוקי בירה ליום, והם רוצים ארבע, אז בשביל זה שווה להם. בשביל זה הם באו את כל שבת לירושלים, מירושלים לבני ברק, חלבו את הפרות, קיבלו בקבוק בירה, וחזרו מרוצים. ובזככה נשמרה חומת השבת בבני ברק. ואנחנו מגיעים למדור הדף היומי בהלוכה. אז בשיעור של הדף היומי בהלוכה היום מהרב זילברשטיין תוכלו לשמוע למה יש כאלה שיושבים בהבדלה ויש כאלה שעומדים, ובאיזה יד מחזיקים את הכוס בזמן שעושים ברכת הפסומים, ומתי צריך להביט בציפורניים לאור הנר. תשמעו את זה בצורה בהירה, נפלאה ומעניינת. אז לדעת השולחון ערוך, כשאדם מוציא אחרים מידי חובת הבדלה צריכים כולם לשבת. כי לכתחיל האדם לא מוציא את השני בברכת הנהנים, אלא כשקובעים יחד בישיבה משותפת סביב השולחן. לדעת הרמ"א, צריכים כולם לעמוד, כי בהלכה, כי בהבדלה, סליחה, אנחנו מלווים את השבת בצאתה. בדרך לוויה, שמלווים ישו מלווים בעמידה. וכיוון שמתכנסים ביחד לשמוע הבדלה ולצאת ידי חובת הבדלה מהמברך, אז המידה שלהם, המשותפת, היא נחשבת לקביעות. ומתוך שיוצאים בה ידי חובת ברכת הבדלה, אז יוצאים גם ידי חובת כל הברכות. וכך מנהג בני אשכנז מקדמת דנה. אבל יש מגדולי אשכנזים שנהגו לשבת. חכמינו תקנו לומר את כל ברכות ההבדלה על היין, ולכן צריך להחזיק את הכוס יין במשך כל הברכות בצורה הבאה. כשמברכים הגפן צריך להחזיק את הכוס ביד ימין, כדין כל מאכל משקיע או חפץ עם מדבש שמברכים עליו. ובשעת ברכת הבשמים, אז מעבירים את הכוס ליד שמאל ואת הבשמים ביד ימין. וכך גם בשעת ברכת מאור האש, הנר בימין והכוס בשמאל. כשחוזרים וכשמגיעים לברכת המבדיל, מחזירים את הכוס ליד ימין. לפני ברכת מאור האש, צריך להביט בציפורניים כדי ליהנות מהאור ואז לברך. וכדין כל ברכות הראייה שקודם רואים ואחרי זה מברכים. ויש שנוהגים להביט בציפורניים אחרי הברכה. מי שאין לו יין, וגם אין לו חמר מדינה, מה שדיברנו אתמול על חמר מדינה, בשביל להבדיל על זה מוצאי שבת, יש אומרים שהוא רשאי לאכול, אלא קודם יתפלל מעריב, והוא יבדיל באמירת עת אכול נתונו. ויש אומרים שאם ביום ראשון הוא יכול להשיג יין או חמר מדינה, לא יאכל עד שיבדיל. וייתכן שגם לדעה הזאת הוא לא מוכרח להמתין יותר מחצות של יום ראשון. וגם לדעה הראשונה, שאם עיקר הדין מותר לאכול כבר מוצאי שבת, רצוי להחמיר כמו הדעה השנייה, ולהמתין עד שיבדיל למחרת. ואכן למה יש צריך להחמיר כדעה השנייה? אלא אם כן, הוא אדם חלש, שאתה לענית עד למחר, קשה עליו. נזכר רבותיי במה שלמדנו אתמול, במקום שקשה להשיג יין, ויש משקה אחר שמשמש את בני המקום כמשקה עיקרי במשך כל ימות השנה, אז למשקה הזה יש לו שם הלכתי, חמר מדינה, ואפשר להשתמש בו להבדלה במקום יין. יש אומרים שבזמננו אין דין של חמר מדינה לו שום משקה, ויש אומרים עד רבה, שניתן בזמננו להבדיל על חמר מדינה גם במקום שמצאו היין. אבל לכל הדעות מצווה מיוחדת להבדיל דווקא על יין. לדעת הסוברים שיש בזמננו דין חמר מדינה, יש אומרים שמיצי תפוזים ומיץ אשכוליות, זה נחשב לחמר מדינה, יש שיסתפקו בזה. על תה גם יש מחלוקת הפסקים, ויש מי שיקל בשעת הדחק. מה למדנו לפני 100 ימים, רבותיי? במצוות הדלקת נרות שבת, מי חייב בזה? גם הגברים וגם הנשים. אלא שאת מעשה הדלקה הטילו בעיקר לנשים, כיוון שהן מצויות בבית ועוסקות בצורכי הבית. וגם משום שאישה, חווה, אשת אדם הראשון, קיבתה נרות של עולם. זאת אומרת שהיא גרמה מיתה לאדם הראשון בזה שהיא החטיאה אותו באכילת פרי עץ הדעת. והנשים מתקנות את אותו חטא בהדלקה של הנר. אם מסיבה כלשהי האישה לא יכולה להדליק בעצמה או שלא בבית, אז הבעל צריך להדליק ולברך. אבל אם יש בבית בת שהגיעה למצוות, יש מי שאומר שהיא תדליק ולא אבא שלה, ויש מי שמסתפק בזה. ואם אין בבית בת מבנות הבית אלא אורחת, גם אם בת נשואה של בעל הבית, בכל זאת תדליק בעל הבית. עד כאן בעניין מה שלמדנו לפני 100 ימים. דף היום מבבלי רבותיי, מה עושים כשיש מחלוקת בהלכה? האם יש אנשים שלא מתקבלים בתשובה? ובאיזה חלק של התפילה אדם יכול להזכיר בקשות אישיות? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת עבודה זרה דף זין. ונזכיר לכם שאפשר לשמוע באותו קו בשלוחה אחרת את הרב אורנשטיין, מוסר את השיעור בתלצות, בבהירות ובשפה קולחת ומענה. ואנחנו מגיעים למדור המתוק, החפצים לחיים, חפץ חיים יומים. החפץ חיים מרדף אחרי יהודי מרדן שרוצה להלשין על החבר שלו. בואו, תצטרפו לנו ללימוד היומי של הספר החפץ חיים, רבותיי, אתם מוזמנים. בהמשך ההקדמה, החפץ חיים כותב, שכשהוא התחקה אחר הסיבות שאיסור לשון הרע כל כך נפרץ ונעשה הפקר רחמנא ליצלן, אז הוא מצא שהכל נובע מחוסר הידיעה בגדרים של האיסור ופרטי הלכות. והוא אומר שהמון כלל לא יודעים שאיסור לשון הרע זה גם הסיפור אמת. חושבים זה רק על שקר. ואילו את מי שבעלי התורה, בני התורה, אז יש לו יצר שיטות מיוחדות, הוא מתא אותם בכל מיני אופנים אחרים. או שהוא אומר שזה לא בגבר לשון הרע, או שהאיש כזה מותר, שהוא חונב, בעל מחלוקת. ואם גם בזה הצהרה לא מצליח, אז הוא מרמה אותם להפך, שהכל אסור משום לשון הרע, ואז אם אין אי אפשר להינצל מזה. אם לא שיפרשו לגמרי מהעולם. ומלבד זאת, כתב החפץ חיים, אין אנשים שיודעים על איסור קבלת לשון הרע, שאסור אפילו להאמין בלב בלבד, גם אסור. אלא מה? רק צריך לחוש. ולכן כתוצאה מהמצב הזה, ממשיך החפץ חיים ומסביר שממילא כבר התמוטט העניין בכל מכל. כי תרגלו לדבר בלי שום חשבון, ומרוב הרגל זה כבר לא נחשב לעוון. עד כדי כך שמי שמעיר לחבר שלה דיבור אסור, אז חבר שלו חושב שבא לעשות לו איזה צדיק או איזה חוסיד, הוא לא יקבל את התוכחה שלו. מה הסיבה העיקרית לחוסר הידיעה? כיוון שלא קובצו במקום אחד כל הדינים של לשון הרע ורכילות, כמו הלכות בנושאים אחרים, שהם קובצו בטור של חונורוך, פרשו בהרייטר. זה אם כן מה שהביא את החובץ חיים לחבר את הספר שלו, שמו נקרא חובץ חיים, שזה באמת חולל מהפכה עצומה בכל הנושא של שמירת הלשון. הביורים ומוסופים של דירשו מספקים לנו בעניין הזה מעט פרטים נוספים, מה שנקרא מאחורי הקלעים. הרב שטיימן סיפר בשם תלמיד רדין, הרב שפירה, שהיה יהודי ברדין, שהוא רוצה להשלים על חבר שלו שמתחמק מהצבא. מסיבותיו הוא מספר שאותו יהודי יצא מרדין לכיוון וילנה להלשין. הרב חיים שמע על זה, הוא רדף אחריו כמה קילומטרים עד שהוא תפס אותו בתחנת רכבת. והוא התחנן לפניו שיחזור בו, אבל הוא לא, אותו איש לא הסכים בשום אופן. וכשהחובצה אמרה שהוא לא יוכל לשכנע אותו, אז הוא עזב אותו. באמת בסוף אותו יהודי נרגע, ודברי החפץ חיים נכנסו לליבו והוא לא נסע להלשין. והוא הוסיף שהמסע הזה המשך החובצ חיים, עמד כמה אנשים בכלל לא יודעים את הגודל וחומרת האבון. וזה אחד הדברים שזרזו אותו לחבר את הספר. ובא שמוד מה שסיפר הרב אידלמן, שהוא שמע מהחובצ חיים מתי עלה בדעתו לחבר ספר על שמרת הלשון. הוא שמע פעם אנשים מדברים לשנור, אז הוא ברח והוא נמלט מהמקום עד שהוא נפל מרוב העייפות. וככה כשהוא שכב באפיסת כוחות, אז עלתה במחשבה לכתוב את הספר הזה. וגם הבן של החובץ חיים כתוב שאומנם הוא לא שמע מאבא שלו את הסיבה, אבל בהכירו את רוחו הגדולה והתורה, אז הוא יודע כי זה דברים שקרו, ולפעמים גם מקרים פרטיים ומקומיים, ומעשים אשר לא יעשו בני אדם לחברו, הם אלו שעוררו אותו. עד כאן המדור הנפלא והמרתק של החובץ חיים היומי. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי, בתוך לימוד ספרי החובץ חיים, מאמר דרך התורה שנדפס בסוף חומת הדת. אומר החובץ חיים, שימונה החי, שלומי אמוני ישראל, אהובי עליון, איזה שפה מתוקה, שומרי משמרתו ודבוקים בתורתו ובמצוותיו ובחוקיו, בכל נפש מאוד. אומר החובץ חיים, אם כי אין דרכי מעולם להתייצב, על שמר אומר קראת, אבל רוחי ציקטני, כי ראיתי בזרי תורתנו הקדושה, שנשתבו בעיני נערי ישראל, תורת אלוקים חיים, ביחד עם סיפורי דברי הימים. ולמה? כל זה הגיע מהשיטות החדשות שהרגילו ללמוד את הנער, תחת תורת אלוקים, או צמודים יחד פסוקי חומש, עם דברי אבלים. והילד לא יודע להבחין כלל בין דברי השם יתברך לדברי הווי. כי הכל שווה אצלו למטרה אחת, ללמוד שפה העברית. ועל ידי זה השתקחו חז ושלום תורת אלוקים, איזוזו ונפלאותיו, חוקיו ומצוותיו מישראל. אומר החפץ חיים, כותב החפץ חיים, אמרתי, אין אנו רשאים להחשות עוד. לא יכולים להמשיך לשתוק. ואם כי ידעתי, כי לא הרגשתי לי כבוד מכמה אנשים עבור זה, לא יכבדו אותי יותר, אלא להפך. אבל אשרי האיש, אומר החפץ חיים, שמתבזה כבודו מפני כבוד המקום. ואוי לאיש שמבטר כבוד המקום בשביל כבודו. ומסיים החפץ חיים ואומר, וכבר צבחו על זה ככרוכיה, כל גדולי ישראל בקונטרס דרכה של תורה. ובאתי גם אנוכי, כיהודה ועוד לקרוא. לעורר את מכיריי שישמרו עצמם מלכד בפח המסוכן הזה. והקווה שיתארו רבים משלומי מני ישראל להסיר את המכשול הזה, הגדול מישראל, בזכות הרבים, תהיה תלויה בהם. ואנחנו מגיעים לקראת סיום למדור פרשת השבוע, סיפור מרתק רבותיי, מרבנג שיינין, שהיה אחד מגדולי השקדנים ומטובי תלמידי הסבא מסלובודקה, הגאון הצדיק רבי נחמן צבי פינקל. לימים הוא כיהן כהרב שיינין, רב בית המדרש חניכי הישיבות בבני ברק, עד שהוא נפטר לפני כ-40 שנה. מספר שבזמן שלמד בישיבה שבעיר חברון, אז רמז לישה בסמכות לסבא בזמן שברך ברכה האחרונה, ברוך המעין שורש. והסבא, כמו שאתם מתארים לעצמכם, יושב ומברך במתינות, כמו נימוס, את מילות הברכה. ורב מנדל יושב לידו, ומה הוא עושה? הוא מקשיב. מקשיב לכל מילה, איך שהיא נאמרת, בכוונה עמוקה. כל מילה של הסבא מסלובודקה הייתה ספוגה ומלאה ביראת שמיים. ואיך שהוא ממש מרגיש, איך שהוא מודה להשם מעומק הלב, על יופי פורת ארץ ישראל, לסבוע מטובה. פתאום הוא שומע את הסבא אומר, ועל תנובת השדה, ועל ארץ חמדת תורה רחבה, ואז הוא מוסיף, ועל ברית ותורה שנתת לנו. וואה, פעם ראשונה שהוא שומע כזה משפט. אני מאמין שגם אתם עכשיו, זה פעם ראשונה שאתם שומעים את זה, חלקכם לפחות. הוא מסתכל על רבו הגדול בפליאה, הוא שמע אותו כבר לא פעם ולא פעמיים, מברך ברכת את הברכה הזאת על המיכה, אבל אף פעם לא שמע אותו, אומר, תלוי לך זה. לא שם לב. נו, לא הבא יש הנומד, תלוי בילוי מודני צורך. אז הוא ניגש אחרי זה לסבא ושואל אותו, מאיפה הראשיב, למה הראשיב מוסיף את המילים האלה? מה המקור של זה? הסבא משיב לו בחביבות, ראיתי את הגרסה הזאת במחזור ויטרי. וגם אתה יכול לנהוג ככה. נו, תלמיד ששומע כאלה מילים מפי רבו, הוא לא משנה מהם שום דבר. והוא מתחיל לנהוג ככה. וככה כל חייו הוא נהג בהנהגה הזאת. ולא עוד אלא באמת הבנים שלו, שכולם ברוך השם, גאונים מובהקים בתורה. על הגרסה הזאת, בהוראה ברורה שיצא מפי רבו. סבא הצדיק מסלובודקה. במרוצת השנים, רב מנדל עובר להתגורר בבני ברק, שם הוא פותח את בית המדרש חניכה ישיבות. אחרי פטירתו של רב מנדל, אז הבן שלו, רב נחום, הוא התחיל ללמוד משניות, לילי נשמת אבית, כל אל שבת, באותו בית מדרש, שאבא שלו קיים כרב. שבת אחת, הם הגיעו למשנה במסכת ברוכס, בנידון של חיוב נשים בברכת המזון, אם זה דאורייתא או לא, והם דנו בדברי רב עקיבא איגר שאומר על נשים שאינן לא בברית ולא בתורה. וואה, הוא נזכר לא בברית ולא בתורה. אז הוא סיפר ללמדי בית המדרש אגב אורחה את המנהג של אבא שלו להזכיר ברית ותורה בברכה האחרונה של בן שלוש. כמו שהוא שמע מהסבא מסלובודקה, שהוא נהג ככה על פי מחזור ויטרי. סיפר את המעשה לסיתומו, הוא חשב שהוא גמר עם זה. הוא לא ידע שהוא מדליק תברה בבית הכנסת. הוא מצא שבת אחרי התפילה, למחרת זאת אומרת, מגיעים אליו כמה מהחשובה מתפעלים, תלמידי החיים מופלגים עם מחזור ויטרי, ואומרים לו, ילמדנו רבנו, איפה מובץ במחזור ויטרי הגרסה הזאת? חיפשנו וחיפשנו, יחוד סעודה, ברכות הנהנים, לא מצאנו כזאת גרסה. טוב, רב נחום נבוך, הוא אומר, אני שמעתי את זה מאבא שלי לא פעם ולא פעמיים, אבל יודע על האמת שלא בדקתי את זה אף פעם בפנים, ואני לא יודע. ואתם מכירים את הכלל אין בודקים עם המזבח או למה לא? אם הסבא מסלובודקה אמר שהוא ראה את זה, אז אין לי ספק שככה זה היה. אבל עלינו לברר מכחו של צדיק, להצדיק את הגרסה של הסבא מסלובודקה. חיפשו, חיפשו, ניסו למצוא בכמה מקומות שאולי קשורים. לא מצאו. ככה במשך כמה ימים רב נחום מסתובב שזה תופס לו את הראש, ומדי פעם ננסה לחפש עוד פעם, הוא לא מוצא. עד שהוא נורש מכל, מהעניין של למצוא את הגרסה, אבל עוגמת נפש מלאה את ליבו. החלישות דעת על כבוד הסבא מסלובודקה, כשנראה כאילו חלילה הוא טעה. לא עוברים כמה ימים, באחד מלילות השבוע, רב נחום רואה בחלום את אבא שלו, הגוי נצדיק רב מנדל. הוא מתאר שהוא ראה אותו ממש בבהירות רבה, כאילו שהוא חי. רב נחום מתרגש, והוא נפעם בחלום, זה הרבה, אז הוא לא ראה את אבא שלו בחלום. וגם אם הוא ראה, זה היה איזה משהו מאורפל מטושטש, פה הוא מרגיש כאילו הוא לומד לידו. נו, אז מה הוא עושה? הוא ניגש אליו בחלום כמובן, הוא מתחיל לדבר איתו, כאילו הוא חזר לחיים. לא עוברים שתיים ושלושה משפטים, ורב נחום נזכר במה שמטריד אותו. ואז הוא פונה לאבא שלו ושאל אותו, איפה נמצא הגרסה הזאת במחזור ויטרי? לא מצאנו את זה שם. סיפרתי בשמחה את המנהג עם כל המייסה. רב מנדל בחלום מצביע על איזה דמות שעומדת קרוב, הוא אומר לו, אתה רואה את היהודי הנכבד הזה? אמר לו, כן. הוא אומר, תשאל אתה, הוא יודע. ונעלם. רב נחום מתעורר מהשינה, הוא מרגיש שממש זה היה חלום אמת. החלום היה כל כך חי עד שהוא חש באמיתות שלו. והעיקר, הוא הכיר היטב את אותו אדם שאבא שלו הצביע עליו, זיהה אותו בוודאות. דמות חשובה בבני ברק שידועה בכל רחבי העולם החסידי. הלאו הגוי נחוסית רב לזר דוד פרידמן, שהוא היה גר בסמיכות אליו. הוא הכיר אותו היטב. הוא לא מחכה, הוא מיד עוצר איתו קשר וקובע עם הפגישה ומספר לו את כל הסיפור. את ההנהגה של אבא ששמע מהסבא מסלבות כעת, סיפור בליל שבת, את האברכים וכמובן את החלום. רב לזר דוד מתפעל מהחלום. הוא אומר לו, אין ספק, זה חלום אמת. למה? אני אגיד לך דבר פלא, גם אני לא ידעתי עד לפני זמן קצר על הנוסח הזה שמופיע במחזור ויטרי. אם היית בא לשאול אותי עד לפני כמה ימים, לא הייתי יודע מה לענות לך. אלא, אומר, ממש בתקופה האחרונה, אני עיינתי בספר ליקוטי מעריך, של הגאון רבי שמחיים פרידמן זצ"ל. ובהלכות ברכת הנהנים, הוא מביא את הגרסה הזאת בשם מחזור ויטרי, איפה? בהלכות ליל הסדר. רב נחום ניפם אומר לו, הלכות ליל הסדר? לא עלה על דעתו כזה רעיון, זה החפש שמה, הלכות סעודה, הלכות ברכות הנהנים, אבל הלכות ליל הסדר? הוא כמובן ממהר לעיין במחזור ויטרי. והוא מוצא שם באמת את הנוסח של ברכת מעין שלוש, על ארבע כוסות ששתים בליל הסדר, שכתוב שם מפורש, ועל ברית ותורה שנתת לנו. הוא כותב שם בסוף שברית ותורה צריך להזכיר לו ברכת הארץ. ואגב, גם בספר ביור הלוכה, שרבחיל אברום זילבר, זכר צדיק לברכה, בן של הגאון רבי בנימין זילבר, מובא שככה נהג סבא מסלובודקה כפי שהיא תלמידו, רב מנדל שיינין. עד כאן הסיפור הנפלא שהופיע בתבונות, פרשס מיקץ, בשם הסופר רב חוסיד רבי יור ויינשטוק, שליטה. סיפור נפלא ומרתק על העניין הזה. ואנחנו מגיעים לסיום התחזקות היומית רבותיי. בילקוט אוהב ישראל, מסופר שם על הרב הקודש הרב ברוך ממז'בוז, זכותו תגן אלינו, שהיה אומר שאדם צריך להיות כמו כלי, שכל מה שירצה הבעל הבית לשפוך בו, קבל את הכל, גם יין, גם חומץ. והוא הוסיף ואמר, תראו כי אמרתי לכם נקודת האמת. אם כן רבותיי, נשתדל בעת של קושי חלילה, לקבל את רצון השם באהבה, ונבטל את רצוננו מפני רצונו. ועד כאן להיום, אני זה עמי של דירשו, ובעזרת השם ניפגש מחר עם עוד דברים מעניינים ועוד דברים מרתקים, שיהיה לכם בהצלחה רבה.